עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל חביב. 103
בוקר טוב, שלום רב למאזיני רדיו 103 FM. ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. החורף הוא תקופתם של ההרמונים, עשירים בויטמינים, אבל לא רק. אציג לכם כמה עובדות על ההרמונים. הם מכילים כמות גדולה מאוד של ויטמין C וגם פחמימות, אבל כמות קטנה של שומן. יש בהרמונים נוגדי חמצון, אשלגן וסיבים תזונתיים. כל מי שטייל בחורף ברחובות אירופה ודאי זוכר את הריח המושך של צליעתם בעגלות הקטנות המציעות לקהל הרמונים חמים וטעימים. זוכרת? היית באירופה, יעל?
הייתי באירופה, ואני ממש מצליחה להריח עכשיו את ההרמונים הנפלאים האלה.
יפה. הצוות שלנו, כרגיל, ואם לא, עורכת ומפיקה, מאירה פרץ. האחראי על השידור, אריק בן דוד. עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי, יואב חנני. בוקר טוב, יעל.
בוקר טוב, דני.
יש לנו היום כמה נושאים מעניינים, ומכיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, נפנה הישר לנושא הראשון. מתנדבי זקה מצאו עצמם מאז השבעה באוקטובר, מתמודדים עם מראות וריחות המלווים אותם לכל מקום. בשבוע הבא יצאו המתנדבים למסע חוסן נפשי בהונגריה, שבו הם עצמם יטופלו נפשית בסדנאות מיוחדות. איתנו על קו הטלפון ישראל חסיד, דובר ארגון זקה. בוקר טוב, ישראל.
בוקר טוב, לך ולכולם
העבירים. קודם כל, ברשותך, נרצה לשמוע על מצבם של המתנדבים. אלה שעוזרים, מתברר שגם הם זקוקים לעזרה.
נכון, באמת אכן כך, מאות המתנדבים של זקה שנחשפו לזוועות מאותה שבת השחורה, המשיכו את שגרת החיים שלהם, אם זה בעבודה ואם זה עם המשפחה, אבל הנפש שלהם הייתה מצולקת, וזה בא לידי ביטוי במספר הזדמנויות, גם מכיוון העבודה וגם מכיוון המשפחה. יחידת החוסן של זקה התרחבה משמעותית, ונתנה בעצם ליווי בסיסי לכל משפחה ולכל מתנדב. במקביל היה את הטיפולי חוסן, מפגשי שיח, טיפולי הומותרפיה, טיפולים עם חיות, שזה בעצם כל מתנדב הגיע באופן פרטני, ובאמת טיפל בעצמו, ואני יכול להגיד לך ברוך השם שאנחנו רואים שזה עזר המון, מתנדבים מתחילים לחזור אל שגרת חייהם, אבל עדיין הם בתוך כל הסדנאות ובתוך התהליך הזה של החוסן.
אתה יודע, ישראל, זה ממש המקצוע שלי, אבל כשאנחנו מדברים על חוסן, זו מילה נורא נורא גדולה. בוא רגע ננסה לפרוט אותה. מה הכוונה לפיתוח החוסן, לחיזוק החוסן? מה עושים בסדנאות כאלה?
אז יש כמה דברים. אני באופן אישי גם משתתף בסדנאות האלה, אני גם כן טיפלתי מהשביעי באוקטובר במשך מספר חודשים. יש מספר טיפולים ושיטות שנותנים למתנדבים את הטיפול. יש טיפול אחד שעושים לנו דיקור סיני, מושיבים במעגל עד 25 מתנדבים, שמים את הסיכות באוזניים, כמו שאת מכירה, אני מאמין. Mm-hmm. יושבים בשקט במשך חצי שעה 40 דקות. אי אפשר להסביר במילים מה זה עושה. זה, okay. עד שלא יעשו את זה. ולאחר מכן יושבים למעגל שיח, יושבים עם איש מקצוע, כל שישה אנשים יש לו איש מקצוע, יושבים ומסוחרים, פשוט משותפים, מתחילים לשתף, מה ראינו, מה חווינו, מה עברנו, למה נחשפנו, בעצם מתחילים, כאילו כל אחד מתחיל לשתף אחד את השני, ויש את הבן אדם שיושב באמצע ובעצם מעודד את המתנדבים, ולא מחמיא להם על מה שהם עשו, אבל כאילו מעודד אותם ומסביר להם שזה היה היעד וזה היה, זה היה השליחות שלהם, כאילו ממש כאילו משוחח איתם על זה. יש את הטיפולים שעושים עם הסוסים, שבעצם יוצאים לרכיבה, רכיבה באוויר, יש איזה חווה בשרון שאני, המתנדבים יוצאים שם, שבעצם גם כן יוצאים קבוצה של כל ארבעה מתנדבים, יש להם בעצם מדריך, וזו שיטה טיפול בסוסים, אמנם אני זה לא עשיתי, אני מפחד מחיות, אבל זה השיטה הזאת. ויש גם כן את הדבר העיקרי שבעצם עושים, שבעצם מושיבים קבוצה מאוד מאוד גדולה של 35 מתנדבים, וביניהם כל מספר מתנדבים בעצם עושים תחרות מי נחשף לדבר היותר קשה ולדבר היותר זוועתי, ובעצם פורקים אחד עם השני את מה שנחשפו, ואז הם חוזרים בעצם לבית עם תחושת הקלה כלשהי מאותו מפגש.
ישראל, אני חייב לשאול אותך, מכיוון שדיברת על כך שיושיבו את כולם ב מין מעגל, וכל אחד יקבל דיקור סיני באוזן. אבל דיקור סיני זה טיפול רפואי. לא כל מה שמתאים לאחד בדיקור מתאים לשני. ולכן לפני כן אני מתאר לעצמי שזה לא משהו שכל אחד מקבל אותו דבר.
אז אני אגיד לך, זה לא פעם ראשונה שהמתנדבים מורים טיפול חוסן. היה כמה מסלולים וכמה אופציות, והפעם הראשונה שבעצם הגיעו קבוצה של מדקרים ללא גבולות, אם אתם מכירים את העמותה הזאת, יהיה ממש באוקטובר, נרתמו לצד מתנדבי זקה, ואחרי תקופה הם הגיעו ובעצם הבחנו את המתנדבים, הבחון ראשוני, ובעצם נתנו לכל אחד טיפול שבאמת מתאים לו. זה לא חדש הטיפול חוסן המתנדבים, כן חדש הדבר הזה, שבעצם המתנדבים, הייחודיות בעצם עכשיו במסע אל הנפש, הולכים לעשות שם את אותם טיפולים שעשו פה. הדבר היחידי שזה בעצם דבר מאוד משמעותי, זה בעצם שמנתקים את המתנדב מהסביבה הרגילה שלו, מנתקים אותו מהמשפחה, מהעבודה, מהטלפון, הוא בעצם יוצא שלושה ימים רק בשביל עצמו, באמת שיוכל לתת את הטיפול המתאים ולדעת שאנחנו את השלב העיקרי סיימנו ועברנו בהצלחה.
בעצם יוצרים לו איזושהי בועה, נכון. ישראל, אתה יודע, אני רק רוצה להעיר הערה קטנה, להעיר באלף, אין תחרות על מי ראה יותר קשה, אני חושבת שזה מאוד מאוד סובייקטיבי, ואי אפשר, אתה יודע, באמת למדוד למי יותר קשה, אבל אני כן רוצה לשאול...
אגב, בהקשר לכך, אני חייב לומר שישראל, כאשר דיברת על כך שעושים כביכול, במרכאות כפולות, תחרות מי ראה יותר קשה, זה נשמע רע מאוד, אבל זו המציאות, אתה אומר.
אבל אני נורא רוצה, אבל אני נורא רוצה לשאול אותך, ישראל, שנייה, בגלל שאנחנו תוכנית למבוגרים בלבד. האם אתה רואה של המתנדבים המבוגרים יותר, מהגיל השלישי, יש יותר חוסן?
בטח.
וואו.
בטח.
במה זה בא לידי ביטוי? בקצרה?
בקצרה, זה מתנדבים שיש להם ניסיון. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור שלא לפני הרבה שנים, היה פה את הפיגועי התאבדות, והיו פה גופות מבוטרות, ובצורה מאוד מאוד זוועתית, המתנדבים היו צריכים לבוא ולטפל בהם, ובאמת המתנדבים שהיו מטפלים ב-94, ובפיצוץ בהתאבדויות, ובפיצוץ אוטובוסים, כל הזה זירות של האירועים האלה, המתנדבים האלה, יש להם, יש להם עבר, יש להם ניסיון, כמו שקוראים לזה. אני, חשוב לי להגיד, גם המתנדבים האלה, זה מתנדבים כאילו ש... עוברים את הטיפול ומשתפים בקשיים,
נהדר.
ועדיין אנחנו נחשפנו פה למשהו מטורף שמעולם לא היה את הטבח המזוויע הזה.
על זה אין ספק.
אבל המתנדבים המבוגרים, באמת יש להם יותר ניסיון.
ישראל חסיד, דובר ארגון זקה, תודה רבה לך, שיהיו בשורות טובות.
בבקשה, בוקר טוב. בשורות טובות ושבת שלום.
שבת שלום. אנחנו מדברים עם ארטיום מנילוב, מייסד הסטארט-אפ על האתגרים והחזון של הסטארט-אפ שעשיתם והקמת אתה ואח שלך. אז קודם כל, בוקר טוב ארטיום.
בוקר טוב.
ואנחנו כבר דיברנו איתך בעבר על, על המיזם, על הסטארט-אפ, אני לא כך יודעת איך אומרים את זה, אפליקציה לתחזוקת קברים והנצחה של אנשים שנפטרו, ובעצם אתם אומרים, זה מצליח נהדר, אנחנו רוצים גם לפרוץ לשוק הגדול. אז אולי רגע תסביר לנו על האפליקציה הזו.
בעצם זה אפליקציה שאנחנו... שיש לנו עכשיו בישראל, קוראים לה בזיכרון. אבל אפליקציה הזאת, זה אין בה משהו מיוחד מבחינת האפליקציות בתחומות אחרות. אבל יש לנו מערכת גדולה שבה יש אפליקציה ללקוחות, יש אפליקציה לקבלנים, יש מערכת שאנחנו רואים על האיכות של העבודות, וזה דומה מאוד לגט טקסי, מה שאנחנו עשינו. ועכשיו אנחנו יוצאים לשוק אמריקאי עם האפליקציה הזאת, ושם קוראים לה טנדינג. ואם לתרגם את זה לעברית, זה דו מושמעתי, זה טיפול ויוזמה, משהו כזה.
עכשיו, ברשותך ארטיום, שאלה שמעניינת ודאי כל ישראלי. האם בישראל עלויות קבורה והנצחה יקרים יותר מאשר בעולם או בארצות הברית, אם ניקח אותה לדוגמה?
אז פה מבחינת הנצחה ואמפתיה אנחנו דומים מאוד עם אמריקאים, אבל בישראל יש זכות לקבל מקום בחינם, אבל לא בטוח שאפשרות הזה תמיד זמינה, אבל עד כמה שאני מבין. אבל בארצות הברית כולם צריכים לקנות את המקום בבית קברות. אבל אנחנו באמת עובדים בתחום, יותר בתחום הנצחה ו זיכרון ושימור זיכרון. אז אנחנו עושים מה שקשור למצבות, חידוש מצבות והקמת מצבות חדשות. אז לכן מבחינת חוק בישראל זה צריך להיות
ארטיום, אתה יודע, זה נורא נורא מעניין, כי כל פעם אני חושבת שאני, לצערי, בבתי קברות, אבל באמת שאחרי 50 שנה, ואפילו הגזמתי, כבר לא עולים לקבר, כבר לא משמרים, כאילו, את המקסימום עולה לקבר של סבא וסבתא שלך פעם בשנה, אבל זהו, זה איזשהו, ככה, חשבתי על זה השבוע שהייתי בבית קברות, צריך לחשוב אולי קצת אחרת, על הפעם היה קברי אחים, פעם היו מרעננים את בתי הקברות, ואולי אולי בעצם מעבירים את הזיכרון למשהו יותר, כמו שאתה אומר, אפליקציה או ברוח או בנפש. איפה אנחנו עומדים בהקשר הזה במדינה שלנו?
נו, בהשוואה לארצות הברית, זה, אני חושב שבישראל זה יותר פופולרי, רק מה שאני חושב עכשיו. אבל אנחנו התחלנו לעבוד בארץ לפני שנתיים. ואנחנו רואים כבר שינויים גדולים. זה יותר פופולרי עכשיו, אבל יש הרבה אנשים שסתם עדיין לא יודעים שיש שירות כזאת.
כאילו בעצם על הקבר יש מין ברקוד כזה שאני יכולה לסרוק אותו ואז לקבל אינפורמציה על הבן אדם ששוכב שם?
באמת לא.
אוקיי.
אני בטוח שלא צריך לעשות את זה, כי מצבה זה זיכרון של המשפחה ולא צריך לגעת לו. אבל אנחנו שמים את הנקודה למערכת שלנו, ובעזרת האפליקציה אפשר למצוא את המקום הזה עם נקודה הזאת. וככה זה עובד, בשימוש השם ותאריך פטירה.
למעשה, האם תוכל להסביר לנו מה בדיוק, מה הם בדיוק השירותים, שירותי הקבורה שאתם מציעים לישראלים?
אנחנו עושים באמת שירותים עם חידוש מצבות, שיפוץ מצבות, זה חידוש אותיות, זה ליטוש. אנחנו עושים מצבה שהיא נראה כמו חדשה, וזה בעלות לא כל כך גבוהה. וגם אנחנו יכולים לעשות הרחבת מצבה, אם צריך להחליט את ה...
אגב, כאשר אתה מדבר על כך שהעלות היא לא כל כך גבוהה, האם אתה יכול לפרט במספרים?
בטח, בטח. זה עולה 650 שקלים כולל מע"מ. זה מצבה יחידה, כמו, אבל נדמה לי שזה לא כל כך יקר. זה כולל מע"מ בטח.
ארטיום, תודה רבה. אני חושבת ככה באמת שאנחנו נותנים כבוד גם למקום הזה וגם למתים שעברו לעולם הבא. אני חושבת שזה מיזם ככה מאוד מאוד יפה ומרגש. אז תודה רבה לך, שתהיה לכם שבת שלום, והלוואי ותצליחו. אין כיף גדול מלראות ישראלים צעירים מצליחים בארץ ובעולם. אז ארטיום אנילוב, מייסד הסטארט-אפ טנדינג, תודה רבה. דני, חייב להגיד עוד משהו.
אני חייב לומר עוד משפט אחד, שלצערי בינתיים אף אחד עדיין לא יצא חי מהחיים.
אנחנו ממשיכים לחיות אחרי החיים, המוות, וזה ממשיך. תודה רבה ארטיום, שבת שלום. נעבור לשיר.
בשבוע שעבר השתחרר מהשבי גדי מוזס בן ה-80. כולנו התפעלנו מהעובדה שלמרות התנאים הבלתי נסבלים שבהם שעה, היה לגדי הכוח הנפשי לא להישבר ולא להתמוטט. על יכולתם של ותיקים וסקנים להתמודד עם מצבים בלתי אפשריים, נשמע מליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב. בוקר טוב לך, ליאו.
בוקר אור, יקירים, דני ואל, מה שלומכם?
נהדר.
בסדר, הכל בהתאם לנסיבות. בהתאם לנסיבות. ליאו, האמת היא שלא כל אחד מסוגל להחזיק מעמד. והנה עובדה שגדי מוזס עשה זאת. מאין הוא שאב את כוחותיו הבלתי רגילים?
זהו, אז תמיד אנחנו ככה לצערי רגילים לשמוע על אזרחים הוותיקים, הזקנים בישראל, לא רק בישראל, כאוכלוסייה פגיעה שהיא תמיד נמצאת באיזשהו סולם מאוד, מאוד מאוד נמוך בסולם החברתי, ואפלה ופלה, כולנו באמת ראינו את גדי המדהים, שבאמת אדם שמוכיח שהרוח האנושית יכולה לנצח כל מכשול, וכשאתה מסתכל גם על, על החיים שלו, הוא אגרונום, חקלאי מושבע, אוהב טבע, גם אחרי שיצא לפנסיה היה מאוד מאוד פעיל.
איש חזון, איש חזון, ליאור. חזון לא עוזב אותך, אני חושבת, ואולי אפילו מתחזק בעיתות משבר.
מה זה החזון? הדבר הראשון שהוא אמר שהוא השתחרר, הוא אמר, אנחנו נשקם, אני אשקם את ניר עוז.
מדהים.
זה דבר מדהים. וראינו גם כמה החוסן הפנימי לא תלוי בגיל, הוא תלוי בנפש, ברוח.
אתה יודע, ליאור, זה נורא מעניין, כי אנשים מבוגרים ככה, ואתה יודע, אני אשת טיפול, ומאוד מאוד מעניין, כי אנשים מבוגרים פחות נוטים לדבר על משברים, על טראומה, על פוסט-טראומה, ואני ככה נורא מתקנית לדעת מה קורה בחדרי חדרים באמת עם גדי ומה הוא עובר, ובכלל האזרחים מהגיל השלישי שחוו את הטראומה של השבעה באוקטובר.
תראו, קודם כל, גם במישור המחקרי, ובדקתי לא מעט מחקרים לקראת הפינה הזאת, גם לאחרונה מספר מחקרים מוכיחים שדווקא בכל מה שקשור למצבי לחץ, למצבי טראומה, ההתמודדות של האזרחים הוותיקים טובה יותר, משמעותית, מהדור הצעיר. יש פה מחקר
זה כמובן עובר מעצם העובדה שהם מנוסים, שהם עברו דברים בחיים, שהם יודעים שתמיד יהיה האור שבקצה המנהרה. כך אני יכול לתאר לעצמי. גדי מוזס בוודאי ראה את האור שבקצה המנהרה, כי אחרת הוא לא היה יכול להחזיק מעמד. הוא נשאר אופטימי, אבל לא כל אחד יכול להישאר אופטימי. זה הכל תלוי באדם.
נכון, אבל הוא לא רק נשאר אופטימי, הוא הקפיד לעשות הליכות בבקרים בשבי. הוא עשה תרגילי מתמטיקה כדי לשמור על היכולות הקוגניטיביות. הוא ביקש אפילו משובה וערורים ספרים וספרים באנגלית כדי לקרוא. הוא אגב יודע ערבית, אז הוא גם שוחח איתם בערבית. אבל כמו שאמרת, דני, ניסיון חיים, חוכמה, יכולת ויסות רגשי וכל מיני אסטרטגיות שבני הדור הוותיק יכול להפעיל, בהחלט יכולים לעזור, וגם ההתבוססות על הזיכרונות החיים, ואין מה לעשות, אזרחים ותיקים בישראל חוו הרבה מאוד תקופות של מלחמות, תקופות קשות למדינה, ואין ספק שזה מסייע להם מאוד להתמודד עם זה. ואמרתי, אני הסתכלתי גם על העניין המחקרי, והיו מחקרים גם שקשורים כבר למה שקרה לנו בנובמבר 23, ומדדו את ההשוואה הזאת בין הדור הוותיק לדור היותר מבוגר, מחקר מאוד משמעותי של פרופסור עמית שריר מאוניברסיטת בר אילן ופרופסור יובל פלגי מאוניברסיטת חיפה, שגם מוכיח את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית.
יור, אתה מנכ"ל של עמותת מטב.
נכון.
אתה חולש על הרבה מאוד אנשים מהגיל השלישי, גם כעובדים וגם כמטופלים. איך אנחנו יכולים לקחת את האוצר הבלתי נגמר הזה של החוסן, ולהשתמש בו בשביל לתמוך באנשים צעירים, בשביל ללוות את המדינה, בשביל להראות שיש אור?
אז קודם כל, כמו שאמרת, החוסן של הגיל השלישי הוא לא רק נכס אישי שלהם, זה יכול להיות בהחלט מקור של השראה והכוונה לדור הצעיר, לדורות הצעירים. וזה משהו שעשינו, אגב, ממש מההתחלה, הרבה מאוד עבודה של חוסן נפשי בקרב הדור הצעיר, והרבה מאוד קבוצות של קבוצות בין-דוריות, כדי שאפשר יהיה להעביר את אותו חוסן גם לדור הצעיר, ובאמת לדבר על כל הנושא של מרכיבי היציבות והחסינות, לא רק של הגיל השלישי, בכלל של החברה הישראלית. ואל תשכחו גם שאנחנו, יש לנו זכות לעסוק הרבה מאוד בנושא של החוסן של ניצולי השואה, שורדות ושורדי השואה, וגם שם ראינו את זה. אחרי באמת, הזוועות שאי אפשר בכלל לתאר, אנשים שהגיעו ובנו משפחות לתפארת, ובנו מדינה, ובאמת הרצון הבלתי נראה שלהם למצוא משמעות ומטרה בחיים למרות כל מה שהם עברו, זה גם הוכחה מאוד מאוד גדולה על מה שאנחנו אומרים, והדבר הזה קיבל גם חיזוק, בכל מה שקשור לאירועים האחרונים, וגם לגדי, באמת שהוא גיבור אדיר. אני חושב שחשוב מאוד להזכיר גם את כל 79 החטופים והחטופות שעדיין נכון, נמצאים שם.
נכון.
וגם את האנשים ותיקים, איציק אלגרט, שלמה מנצור, בן 86, עודל ליפשיץ, בן 83, שעדיין נמצאים במנהרות החמאס הארורות, ואנחנו אסור לנו לשנייה לעזוב את זה עד שכולם יגיעו חזרה אלינו, וחשוב מאוד גם
אמן, אמן. במקום הזה לא לשכוח את זה. אמן, אמן. מי ייתן ליאור והתפילות שלך יענו, יגיעו אמן, לשמיים אמן. ויענו, ובאמת שתהיה
אסור
לנו...
אסור להפסיק להאמין.
אסור להפסיק להאמין, תקווה. ותמיד צריך לשמור על החזון, ושתהיה לנו שבת שלום, שבת טובה.
תודה רבה.
ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב. ביי ביי.
ליאור, תודה רבה לך, וזה הזמן לצאת לשיר.
אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים. כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף. בכל דמעה שעוד הרד יגיע צחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה. שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל. ואז תנוח, תרדם בעצל. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השער. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
ביום שלישי, הרביעי לשני, נערך הכנס השנתי של ארגון סיביקס במרכז פרס לשלום ולחדשנות. אנחנו נדבר עם חמי פרס, יושב ראש המרכז פרס לשלום ולחדשנות, ושותף מייסד ומנכ"ל בקרן ההון סיכון פיטנגו. בוקר טוב, חמי.
בוקר טוב.
אז אתה יודע, אני ככה חושבת על זה שאחד הדברים שהכי מרתיעים אולי אנשים מבוגרים זו המילה חדשנות. אז איך אנחנו מגשרים על הפער הזה?
אני חושב שחדשנות זה כבר מושג שהפך להיות די נפוץ בחברה. זאת צורה לגשת לדברים באופן שונה מהמקובל, לנסות להבין איך אפשר לפתור בעיות בצורה אחרת, איך אפשר להשתמש בכלים שמאפשרים לפתור בעיות בצורה שונה, ואני חושב שאנחנו כמדינה וכחברה צריכים להיות מטמיעי הקונספט הזה של חדשנות, כי בסופו של דבר, המסע של ישראל כמדינה שלא בורחה באוצרות טבע ובהרבה שטח, העוצמה שלה נבנתה מכוחה לחדש, להתחדש, להמציא, להשתמש במדע, בטכנולוגיה, ואנחנו רואים במרכז פרס לשלום על חדשנות, יש את מרכז החדשנות הישראלי, שמתאר בעצם את הדרך המדהימה שעשינו במאה השנה האחרונה, עוד לפני שהייתה מדינה, החל מהקמת המוסדות והארגונים החדשניים, קופות חולים, הסתדרות, החייאת השפה העברית. המשכנו בחדשנות למעשה כדי להתיישב בחשמל, באנרגיה, מים, מזון, שהארץ לא ברכה אותנו בשפע. המשכנו כמובן להגן על עצמנו באמצעות חדשנות, החל מהקור בדימונה בשנות ה-50 ועד לימינו אלו של חץ וכיפת ברזל וסייבר. אנחנו מגינים על עצמנו באמצעות חדשנות, הכלכלה שלנו היא כלכלה של חדשנות.
בעצם, בעצם חדשנות זאת מילה נרדפת קצת לחזון. קודם דיברנו על גדי מוזס, ועכשיו אנחנו ככה מדברים עם חמי פרס, הבן של פרס האגדי, ובעצם יש כאן מילה נורא נורא גדולה של חזון.
החדשנות בעיניי זה לממש חזון ולייצר מציאות חדשה. הזכרת את אבי, הוא נהג לומר שאת העבר אי אפשר לשנות, נכון. אבל את העתיד אנחנו חייבים לעצב.
שאין כלום אפשר הכל.
בדיוק, ואנחנו באמצעות הדמיון, באמצעות המדע והשכל והחדשנות, וחשיבה אחרת, אנחנו יכולים לקדם את ישראל לשיאים חדשים, ובעצם בפרויקט שציינתם של סיביקס, יחד עם מרכז פרס ומשרד הפנים, אנחנו בעצם מנחילים את הרעיונות האלה ברמה של השלטון המקומי, שבעיניי זה הדבר הטוב והמוצלח ביותר מבחינת שלטון בישראל. גם השלטון המקומי תפקד בעת משברים, בין אם זה קורונה, בין אם זה בשבעה באוקטובר, ובין אם זה במשברים עתידיים. וככל שהשלטון המקומי ישתמש יותר בחשיבה של טכנולוגיה, חשיבה שהיא חדשנית, הם יוכלו לשרת טוב יותר את הציבור, ובסופו של דבר להפוך אותנו לחברה יותר חסינה ויותר צומחת.
חמי, כאשר אתה מדבר כמובן על החדשנות, מעניין גם אותי אישית, גם את יעל, אני בטוח כל אחד מהמאזינים שלנו, המצב הכלכלי, עד כמה החדשנות יכולה לסייע בפריחת המצב הכלכלי או לתיקונו, כאשר אנחנו מכירים את המצב היום במדינה. כל אחד יודע, זה לא סוד, לא קל.
נכון. תראה, דני, בשנת 73, כשישראל נלחמה את מלחמת יום כיפורים, המסע הכלכלי היה כל כך קשה, עד שהמשק הישראלי קרס באמצע שנות ה-80, הגענו לרמה של 450% אינפלציה. הסיבה הייתה שלא הייתה לנו כלכלה של הייטק, ולא היה לנו גז בים, ולא היה לנו תעשייה ביטחונית חזקה כמו שיש היום. תודה לאל, היום יש לנו את כל השלושה, ולכן גם כשחווינו את השבעה באוקטובר ואת המלחמה, כל העולם צפה שהכלכלה שלנו תתרסק. אבל הכלכלה שלנו היא מאוד מאוד חזקה, בזכות העובדה שמרכיב גדול מנה, למעשה המרכיב העיקרי מבוסס על מה שקרוי סטארט-אפ והייטק וחדשנות, ולכן החדשנים יכולים להיות בכל מקום, הם לא מחוברים לאדמה, אין להם מגבלות, ולכן הכלכלה שלנו היא מאוד מאוד חסינה. למעשה, אם חוזרים לפרס, אז הוא אמר שבארץ היו, יש שלוש אליטות בגדול, שהוא קינה אותן כשלוש אליטות. הראשונה זה אלה שבונים, אלה שהחקלאים והבנאים, שבונים את הארץ, יש את האליטה של המגינים והלוחמים, ויש את האליטה של החדשנים והמהנדסים והמפתחים והממציאים. ההבדל בין שלושת האליטות זה ששתי הראשונות מחוברות לאדמה, והשלישית יכולה להיות בעצם בכל מקום, ולכן הכלכלה שלנו מאוד חסינה. אני מאמין שאנחנו עכשיו נמצאים בתחילתו של עידן של צמיחה, לדעתי, חסרת תקדים במדינת ישראל, אנחנו נזנק.
זו בדיוק השאלה הבאה שלי, חמי, ככה ממש ממש לסיום, וקודם כל אני רוצה להגיד באופן אישי כמה הוא חסר. מזרח תיכון חדש?
בהחלט כן, יותר ממזרח תיכון חדש. אני מאמין שהכיוון שראינו שנלקח עכשיו בבית הלבן, זה להביא את ערב הסעודית להשלים את החלק האחרון בפאזל של המזרח התיכון, ואז את המזרח התיכון החדש והמתחדש הזה צריך לחבר לכוח כלכלי מאוד גדול. מצד אחד מחברים אליו את הודו, שהיא היצרן הגדול ביותר בעולם, היא לפחות הולכת להיות היצרנית הגדולה ביותר בעולם, 17% מהתל"ג שלהם זה בייצור, וזה ההצהרה של מודי. מצד שני לחבר את אירופה, ובאמצע למצוא את המזרח התיכון ביחד עם ישראל, ואז אנחנו מקבל פרוסדור כלכלי אדיר, ולהביא את האזור הזה לצמיחה. אני מאמין שבשנים הקרובות אנחנו הולכים לצמיחה.
אז אנחנו נמשיך לדבר ונעקוב אחרי הצמיחה הזו. חמי פרס, יושב ראש מרכז פרס לשלום ולחדשנות, ושותף מייסד ומנכ״ל בקרן ההון סיכון פיטנגו. תודה, תודה, שיחה מאוד אופטימית.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
במרכז הרפואי צפון הוקמה מרפאה חדשה בתפקוד המיני של הגברים. מטה סמן הוא אורולוג בבית החולים צפון. בוקר טוב לך דוקטור.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
בדרך כלל גברים, אני יכול לתאר לעצמי, לא ססים לדבר על בעיות בתפקוד המיני, כאילו זהו פגיעה בגבריות של הגבר. אבל כנראה שגם מגיע רגע שבו הם מחפשים פתרונות רפואיים. האם כאשר אני מדבר על בעיות בתפקוד מיני אצל גברים, זה צעירים וגברים או מבוגרים, או יש פלח גדול יותר מבין השניים?
אוקיי, ניתן מקדמה קטנה. לפחות אחד משלושה גברים יחוו הפרעה בתפקוד המיני במהלך חייהם. ההפרעות עצמן מתחלקות לכמה סוגים. הפרעות בחשק, הפרעות בזקפה והפרעות בשפיכה, כגון שפיכה מוקדמת או שפיכה מאוחרת. הבעיה השכיחה ביותר אינה הפרעת הזקפה, כלומר פגיעה בנקשות הזקפה עצמה, או אי יכולת להשיג זקפה או לשמר אותה, בכדי לקיים יחסי מין מספקים.
זה סיבה ביולוגית או תרופתית?
יופי, יש כמה סיבות, גם נגיע לזה. בעיה זו מתגברת עם הגיל, אך יכולה גם להופיע בקרב בחורים צעירים. אם נדבר על אחוזים, זה נע בין 10 עד 15% בגברים מתחת לגיל 40, ויכולה גם להגיע למעל 60% בגברים מעל גיל 60. בצעירים, בדרך כלל אנחנו רואים יותר מרכיב נפשי שמשפיע על התפקוד המיני, כגון חרדת ביצוע, חוסר ביטחון עצמי, או חוויות עבר שליליות. במבוגרים אמנם יכולים להיות אותם סיבות, אך מתווספת ההשפעה של מחלות כרוניות, כגון סכרת, יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם, וכל מיני תרופות שאנחנו מטפלים במחלות האלה.
דוקטור, האם אני ברשותך, אני מתגנב ומגניב שאלה, האם ניתן לטפל בכל גיל?
בוודאי, טווח גילאי המטופלים שלנו הם בטווח כל הגילאים, מגברים צעירים בתחילת דרכם המינית ועד גברים בגיל השלישי.
למה זה חשוב בעצם פעילות מינית?
התפקוד המיני הוא חלק חשוב שמשפיע על איכות החיים של כל גבר, במיוחד בגיל השלישי. וכמו כן נוכח מחקרית שישנו קשר דו-כיווני בין הבריאות הנפשית של הגבר לתפקוד המיני שלו.
את יודע, כמטפלת זוגית לבני הגיל השלישי, אני הרבה פעמים ממליצה להתמקד דווקא באינטימיות ולא במין, באקט עצמו, אלא דווקא במסביב.
לאנשים שיכולים להשיג זקפה בסופו של דבר, אז הם באמת מעדיפים את זה יותר.
אתה אומר התפקוד המיני יותר חשוב בעצם מהאינטימיות.
לא, הוא אומר דבר אחר, שאם אתה יכול, למה לא לעשות?
אוקיי.
בדיוק.
אוקיי, אז בעצם איזה סוג של טיפולים אתם מציעים?
יופי, יש לנו היום המון סוגים של טיפולים, אני יכול להפנות את המטופל לטיפול רגשי, פסיכולוג וטיפול מיני על מה שדיברת עליו, אני יכול לתת תרופות למיניהם שכולם מכירים אותם, טיפולים בגלי הלם לתאים שמשפר את זרימת הדם ושיקום רקמות הפיר, אנחנו יכולים להמליץ למטופל...
הטיפול בהלם זה בעצם שמחדירים איזשהו מכשיר? גלי הלם,
לא.
אוקיי.
גלי הלם זה טיפול חיצוני, גלי הלם בעוצמה נמוכה, שהוכח מחקרית שהוא משפר את זרימת הדם לאיבר ומשקם את הרקמות, ובסופו של דבר 60% מהגברים שעוברים את הטיפול הזה חוזרים לזקפות רגילות שמספקות אותם. אנחנו יכולים להמליץ גם הזרקות של מגוון תרופות לתוך הפין עצמו. אם למטופל הבחנו חוסר בהורמון הגברי שהוא הטסטוסטרון, אז אפשר להשתמש בהורמונים. אפשר להמליץ מכשירי וקום למיניהם. בסופו של דבר... אנחנו יכולים גם להמליץ פתרונות כירורגיים, כמו השתלת תותב לפין, שיעזור למטופלים להסיק לקפה.
אתם לוקחים בחשבון גם מצב שבו לגבר יש בעיות בגלל סיבה נוירולוגית. האם זה שונה, דרך הטיפול תהיה שונה?
בדרך כלל זה אותם קווי טיפול, אנחנו מתחשבים יותר בחולים האלה, ואנחנו עתידים גם לפתוח מרפאה בבניין השיקום החדש שלנו, לטפל באנשים שהם עם פגיעה נוירולוגית, והפרעות בזקפה והפרעות בדרכי השתן.
דוקטור, אתה יודע, שאלה, אתה יודע, שעולה ממש בראשי, במוחי, בשנייה זו. האם לאחר טיפול כזה קיבלת טלפונים מאותם גברים צעירים,
מאנשים שלהם, דני, מאנשים שלהם אולי.
קודם כל מהגברים עצמם שאמרו, דוקטור, החזרת אותי לחיים?
יפה מאוד. נגעתם בשתי נקודות חשובות מאוד. חשוב מאוד שבת הזוג, אם נמצאת, תהיה שותפה לטיפול של הגבר. זה דבר אחד. זה מעודד אותו וזה נותן תוצאות הרבה יותר טובות. ודבר שני, אנחנו לא עוזבים את המטופלים, אני מבקש מהם מכולם ביקורת, כולם מגיעים לביקורת אחרי חודש, חודשיים, נותנים פידבק מסוים, ממלאים שאלון, ולפי זה אנחנו מתנהלים הלאה, אם לשנות לו את הטיפול, או להמשיך את אותו טיפול והמשך את המעקב.
ממש ממש בקצרה, מה זמן זקפה ממוצע? כי אתה יודע, אולי אנשים מקשיבים ואומרים, זה קצר מדי, זה ארוך מדי, מתי אני צריכה לדאוג? ממש במספר.
במספר 15 דקות.
15 דקות זקפה.
זקפה ממוצעת שמספקת מיני.
יופי, שתהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום שזה, גם
יופי,
לכם.
יופי של כניסה ככה לסוף שבוע.
יפה, אין ספק. תודה רבה לך דוקטור מתה.
בריאות שלמה לכולם.
סמאה נורולוג בבית החולים צפון. ונצא לשיר.
בסביבה בין הצער לאושר מחפש לי טיפת אהבה
מה שאני מבקשת זה דומה לפעמים מתכנסת ושונאת לפעמים מסתפקת ונשק לך את הדמעה
ככה זה כשישניים מסתבר זה תמיד פעמיים לדבר זה נותן לי את הכוח להתגבר גם על מאה מכות
ככה זה כשיש שניים זה הרבה זה תמיד פעמיים לדבר לו זה לא בשמיים זה מה שגורם לי לבכות
אל תבכי לו הפעם, אל תבכי לו אחזיק מעמד מול ים הבכי, ואם בא לך לזוז קצת תרקדי, אני פה בסביבה.
שים לי יד על פניי, זה שוב מזכיר איך נשקת אותי פעם מול העיר, נעורנו היו אז מתוקים כי הייתה שם אהבה.
ככה זה כשישניים, מסתבר זה תמיד פעמיים, לדבר זה נותן לי את הכוח להתגבר גם על מהמקות.
ככה זה כשישניים, זה הרבה זה תמיד פעמיים, לדבר
לא זה לא בשמיים,
זה מה שגורם לי
אלירן אליה, יושב ראש איגוד הבימאים והבימאיות, שהוא גם יוצר הסרט מוטלים בספק ויוצר הסדרה עיר הטובה, שלום לך, שבת שלום, בוקר טוב.
שלום, מה שלומכם?
מצוין. אנחנו מבינים שהולכים, לא הולכים, עוברים הרבה שינויים ככה, ואנחנו בעולמות התרבות, וככה בתפיסה אולי התרבותית, ובאג'נדה של ההסתכלות על, על, על התכנים התרבותיים, ואתם ככה, מתי היצירה הישראלית מזהיר, שזה הולך מאוד מאוד להשפיע על כולנו, ועל הזהות שלנו. אתה יכול טיפה לפרט, להסביר לנו מה, ממה אתם מזהירים אותנו?
אנחנו כרגע נמצאים בתקופה של הרבה מאוד שינויים של חוקי תקשורת. אני מניח ששמעתם על כל חוגי התאגיד, החוק להפרטת התאגיד והחוק על השליטה בתקציב של התאגיד, ועכשיו גם יש את החוק שבעצם בא ואומר לא הצלחנו להפריט את התאגיד, בעצם לסגור אותו, אז בוא נשלוט בו, נמנה את חברי מועצת התאגיד, וככה בעצם נשלוט בתכנים, נשלוט במה שיסופר ובנרטיב ה... ישראלי, ומזה אנחנו מזהירים כמובן. חשוב להגיד שבמקביל אנחנו מנסים לקדם חוק שידורים שיטיב עם היצירה הישראלית. אז אלו בעצם שני גזרות שאנחנו מתמודדים איתם כרגע. מצד אחד לבלום את השליטה בתאגיד ולאפשר ליוצרים וליוצרות לספר את הסיפור הישראלי מנקודת מבטם בלי פגיעה בחופש הביטוי, ומצד שני לקדם טיפול בחוק התקשורת, לא לקדם בעצם חוק שכזה, כי יש חוק כזה אבל הוא חוק לא טוב, הוא נכתב בשנות ה-90 והוא לא מתאים לטכנולוגיה של היום. החוק בעצם אומר, אני רק אסביר כי זה חשוב להבין, החוק אומר השקעה של ספקיות התוכן שיושבות על תשתית, זה ממש עבלה, זה על תשתית של כבלים ולוויין, זה מה שהיה בשנות ה-90, אממה האינטרנט נכנס לשוק, זאת אומרת סלקום ופרטנר, והן לוקחות הרבה מהנתח של הלקוחות ממי שכן מחויב, הרי אות מחויבת ב-8% מההכנסות שלהם, יס מחויבת 8% מההכנסות שלהם, וככה יוצרים פה סדרות בטלוויזיה. סלקום ופרטנר מחויבות באפס, אז הן משקיעות אפס, אז בלי רגולציה הם ימשיכו להשקיע אפס, ימשיכו לקחת לקוחות מאות ואפס, וככה היצירה הישראלית היא פשוט לא תתקיים, כי ההפקות, המחירים של ההפקות הם מאוד 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 מתייקרות.
אגב, אתה הזכרת בראשית דבריך את החוקים, אבל אנחנו יודעים שמדובר בחוקים שעדיין לא עברו, הם עדיין לא עברו בכנסת.
הם עברו כולם בתרומית, הם נבלמו בוועדת הכלכלה. בגלל שהם נבלמו בוועדת הכלכלה, אז יש חוק עכשיו חדש שאומר, אז אם התאגיד מתקיים, אז אנחנו נשלוט במועצה, בהרכב של המועצה. אנחנו בעצם אלה שנמנה, אני אומר, אנחנו, הממשלה היא שתמנה את, את חברי המועצה, ולא ועדה שהיא ועדת איתור, בעצם כמו שמקובל שבראש הוועדה עומד שופט או שופטת במקרה הזה.
עכשיו, מכיוון שאנחנו עוסקים בבני הגיל השלישי בתוכנית שלנו, איזה פלח מהווים בשידור הציבורי, או בכלל בתרבות הישראלית, אנחנו הוותיקים? עד כמה חשיבות שלנו כאשר אנחנו מגיעים לבתי הקולנוע, לתיאטראות?
אני חושב שפה זה גם עניין של מדיניות. כשאני הייתי סגן ראש עיר באור יהודה, אז ממש הובלתי מדיניות של אוכלוסייה של הגיל השלישי באירועי תרבות. אז היו הרבה מאוד הקרנות יהודיות לקהל מבוגר, בשילוב שיח עם יוצרים, הרחבה של שלישי בשלייקס, שילבתי מבוגרים בפאנלים וגם בפסטיבלים ובאירועי תרבות שהקמתי בעיר. זה גם עניין של מדיניות. בסופו של דבר, זה תמיד מי שלוקח את האחריות ומוביל מדיניות ציבורית. אז גם במקרה של הגיל השלישי, איך אפשר להנגיש בעצם תרבות, וגם אני חושב שאפשר לדבר גם על ייצוג של הגיל השלישי בתרבות הפופולרית בכלל, וגם הקולנוע בפרט. אני חושב שזקנה מוצגת לעיתים קרובות בהקשרים של בדידות, מחלה או חולשה, אבל
יש לה עוד פנים, ללא ספק, נכון.
אבל אפשר גם להראות כמה שבגיל השלישי מציע חוזק, חוכמה ויכולת להשפיע על החברה.
אני כן רוצה אבל לשאול אותך אולי איזושהי שאלה קצת יותר רחבה. יש גבול לחופש הביטוי? כי אני חושבת ש... טוב, אני לא חושבת, אני רק שואלת. האם יש גבול לחופש הביטוי?
מה הכוונה? תנסה רגע לפרט יותר, האם יש גבול לחופש
הביטוי? אני חושבת שהשאלה שלי מאוד מאוד ברורה. אם בשידור, או ברשתות, או בסרטים, שאולי מתוקצבים על ידי גופים ציבוריים, יש לנו, מותר לנו להגיד הכל?
אם מותר לנו להגיד הכל, אני בעד לקדם חופש ביטוי ותקשורת חופשית. זו שאלה שהיא מורכבת.
נכון,
פרספקטיבה.
נכון.
זה עניין של פרספקטיבה, כי גם עוד הפעם, באיזה נושאים ובאיך מספרים את הדברים, זו שאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת עם הרבה מאוד רבדים.
אתה אומר, זה לא בהכרח מה, זה יותר האיך.
בדיוק. כן, יש לזה הרבה מאוד באמצע, זה לא שחור או לבן, כאילו, צריך לשאול איפה עובר הגבול, אבל לא סתם.
אם בכלל.
אבל תמיד, תמיד צריך לזכור שחייב להיות גבול מסוים, כי גם אם אתה רוצה לשמוע כל אחד את דעתו ואת דבריו, יש בכל זאת גבול שהוא צריך להיות מוסכם, על כל הצדדים.
זה נכון, אני מאוד מסכים.
אז אלירן אליה, תודה רבה, יושב ראש איגוד הבימאים והבימאיות, והלוואי והתרבות שלנו תמשיך להיות נהדרת וטובה, וכל כך כל כך עשירה, וכמו שאתה אומר, הלוואי ויהיה גם ייצוג לגיל השלישי, כי הוא יפה, יש הרבה דברים יפים שם.
חזק וחכם.
תודה רבה, ושתהיה שבת שלום. דני, סיימנו.
כן, השעון, יש בעיה עם השעון שלנו, הוא תמיד רץ מהר יותר ממה שאנחנו רוצים שהוא ירוץ, אבל כנראה שאין מה לעשות. אם מישהו יודע או מכיר שעון שהולך יותר לאט, אנחנו כאן, אנא, תנו לנו דיווח ונשמח לשמוע. אז זהו, הגיע הזמן לסיים, לנעול את השידור, שידור השבוע, לא לפני שנודה לאנשי הצוות. עורכת ומפיקה, מאירה פרץ. האחראי על השידור, אריק בן דוד. עורך הדיגיטל, עידו טבת. והעורך המוסיקלי, יואב חנני. משפט מסכם שלך, יעל.
וואו, דני, הייתה תוכנית מאלפת,
כן,
אני חושבת...
כן, עם הרבה נושאים מגוונים,
ממש.
שנעו מצידה, האחד של הסקאלה אל הצד השני.
ושתי מילים אני לוקחת, חוסן וחזון.
גדי מוזס.
שבת שלום.
אז זהו, גבירותיי ורבותיי, שיהיו לנו בשורות טובות, ואיך אמרת? שבת שלום.
הנוגה שלך אל הצדק חיוך, היופיטר בוא ונצא בשביל החלב כוס קפה הפוך נראה מה שלום קסיופיה לתפוס עגלה קטנה או גדולה הלילה הזה משגע זה לא מאמץ שצדק וונוס לבד יוצאים לבלות יד ויד יד ויד יד ויד בשמיים נקפוץ לשעה אל כוכב הצפון עם רוח קלילה מנשבת אז אל תתנהג לי כמו אפלטון כאלה אינני אוהבת אז מה לשביט כשהוא לא יביט נתפוס לנו רגע לשבת זה לא מעט שצדק ובנוס לבד יוצאים לבלות יד ויד יד ויד יד ויד בשמיים קרצו כוכבים בשמיים הכסיל לבדו סך ללא פיקוקים הביטו זה זוג משמיים ורק מעדים בצד העדים גם לא התעצמיח קרניים זה לא מעט שצדק ובנוס לבד יוצאים לבלות יד ביד